בוא נתחיל ללמוד. אז מה קורה למעשה לפני שמתחיל כל האירוע של מגילת אסתר? מרדכי למעשה הוא היה בארץ ישראל, והוא יורד חזרה לשושן כדי גם שם לדחוף את העניינים קדימה, לנסות לראות איך להיות שם חלק מה... להשפיע בפנטגון שם. זאת אומרת, יותר להשפיע על הציוץ ששולטת, לראות איך שהוא אפשר לארגן אולי את בניין בית המקדש. אחרי זה, נצא, זה הנקודה שבה מרדכי היהודי, הוא למעשה חלק מסרי המלך, הוא שם בחלק, בגוורדיה השולט. עכשיו בוא נתחיל לקרוא פה ברב צדוק. המקור זה ישראל קדושי, הוא ספר של רב צדוק הכהן.
הוא לא הוגלה
אבל? מה?
הוא לא היה שם מלכתחילה בגליה?
לא, אני כמה שאני יודע, הוא היה בארץ וחזר. ככה אני יודע. ירד לשושן. טוב. בוא נתחיל לקרוא. רואים, כמו שהוכיח חש שנהנו מסעודת אותו רשע. בסדר, נקרא שורה, אחרי זה נסביר כמה דברים ואחרי זה נחזור, כן? זאת אומרת, נהנו מאותה מסעודת אותו רשע, דגם דברי התלמידים שאמרו דה על זה נהנשו, אינו דבר רק, דלא נקבע בגמרא, רק שאף דלא שייך להניש כל כך בשביל חטא המיעוט. עכשיו אני אסביר הכל בעברית. מי יודע מה כתוב בגמרא, מה סיבת הצרה של אמן? זאת אומרת, למה נחת על יהודים הצרה הגדולה הזאת של אמן הרשע?
שהם השתתפו בסעודת פורים, שהם עזיתם
בזה. נכון. עכשיו אתה רק אומר שזה אבא אמינא שגמרא דוחת. בוא נעשה סדר לכולם. זה אבא אמינא, הגמרא דוחה את זה. אז בוא נראה מה הוא אמר, אחרי זה נראה מה אבא אמינא, מה המסקנה ומה הגמרא אומרת. אחרי זה נראה מה אומר פה רצה בזה. אז באמת שואלים בגמרא, למה נהנשו שונאים של ישראל של אותו הדור כליה, הכוונה ישראל, כמובן, למה נהנשו שונאים של ישראל כליה? אז אומרים שם, לפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. שמה הייתה הבעיה בסעודתו של אותו רשע? אני מזכיר לכם, אני זוכר.
כלים של בית המקדש.
זה הכלים של בית המקדש. ולמעשה, לכבוד מה נערכה הסעודה? שמה? למה היה אפשר פתאום להשתמש בכלים? נכון, בדיוק, נכון. עברו 70 שנה. זאת אומרת, למעשה הם ידעו שירמיהו ניבא שאחרי 70 שנה יהיה גאולה. לפי החשבון שלהם כבר עברו 70 שנה ולא היה גאולה. סימן שכנראה או שירמיהו התבלבל או שלא יזהב את היהודים אחד משניהם. מילא זה סיבה למסיבה. ואז הם השתמשו בכלים של בית המקדש, שכמובן זה ביזיון גדול לעם ישראל, שמשתמשים בכלים של בית המקדש של איזה גוי שיכור לשתות, נכון? אז כיוון שנהנו מסעודתו של אותו רשע, אז הגמרא אומרת, בגלל זה נהנשו. אבל הגמרא דוחה את זה. היא אומרת שלפי זה יענשו רק אלה שבישו שם. אז מה המסכנים היהודים בהודו ובכוש, נכון? מה הם לא עשו כלום? אז הגמרא דוחה את זה, ומה היא אומרת שכן? אז מה הסיבה? אם ככה, זה אבא אמינא, כולם זוכרים את אבא אמינא, ואנחנו זוכרים את המסקנה שם. מה הסיבה, מי זוכר? נו, חושב שאתה יודע את הגמרא הזאת. אז הסיבה, בגלל שהם השתחוו לצלם של נבוכדנצר. זוכרים שנבוכדנצר עשה צלם, פסל, ואמר שכל מי שרואה את הפסל, ששומע קול של תזמורות, משרוקים, סימפוניה, יש שם כל מיני שירים של שמות של כלי שיר, אז הוא צריך להשתחוות לפסל מיד, כן? ואז, חוץ מחנניה, מישאל ועזריה שלא הסכימו, נכון? אז כל האחרים הסכימו, נכון? כולם השתחוו לפסל, אז זאת אומרת שכל היהודים שם באותו הדור, מסתם גם מרדכי היהודי, למרות שיש מישהו מתרץ שהוא בטח יתחבא. אבל בפשטות, אז גם מרדכי היהודי השתחווה לצלם, נכון? אז אם אלה זאת הסיבה...
לא השתחווה לאמן, לא
השתחווה לפסל. שאלה מצוינת, ועוד מעט כאילו תדעת התשובה עליה. אבל זה שאלה טובה. כתוב בספר דניאל, שנבוכדנצר בנה פסל גדול. שהפסל מעליך, או ששמו כל מקום פסל, או שהפסל היה נוסע. וכל מפני שהפסל המגיע, הוא מתחיל לעשות תזמורת, כשהוא עושה את התזמורת, כולם מתחילים להשתחוות לפסל של נבוכדנצר. בסדר? וכיוון שליהודים השתחוו לפסל של נבוכדנצר, חוץ מחניה, מישאל ועזריה, שלא הסכימו להשתחוות לפסל, ואז מה היה? זרקו אותם לאש, ואז מה היה?
נצלו.
ואז לא קרה להם, לא נצלו או נצלו? זה קורה לכל מי שנופל לאש, זה לא חידוש. השם הציל אותם, ואז נבוכדנצר ראה כמה אלוהים של יהודים גדול וגיבור ונורא, והכל היה נפלא. ואת כל אלה משלשים להם זרקו עם הנוטר חזרה לאש, והם נשרפו לפני שהם הגיעו לאדמה. בסדר? בכל מקרה, אז יוצא מזה שכל עם ישראל, חוץ מחניה משל ועזריה, הם כן השתחוו לצלם, אז הם אלה אומרת הגמרא במסקנה שכל החטא של, כל הצרה של המן, היא קרתה בגלל מה שעם ישראל השתחוו לצלם. בסדר? יפה. עכשיו בראשה נחזור לדברי רב צדוק.
איזה
לא תוכלו מגילה או בתענית, זאת אומרת, דברים כאלה נמצאים או מגילה או בתענית, לפי סברתי הפשוטה, מן הסתם מגילה, מה... למה לא עושים דבר כזה הגיוני עם מסכת מגילה? טוב, עכשיו בוא נקרא עוד פעם. כמו שהוכיח שנהנו מסעודת אותה רשע, גם דברי התלמידים שאמרו על זה נהנשו אינו דבר ריק. עכשיו הוא הולך להסביר את הסיבה שהם נהנשו בזה שהם אכלו מסעודתו של אותה רשע, אבל כמו שאנחנו חושבים זה רק היה אהבה אמינה, המסקנה לא כזאת, אז מה אתה מסביר את אהבה אמינה? זו שאלה שרב צדוק שואל את עצמו. אז התשובה שהוא אומר, וזה כלל ידוע בכלל ברוחני, שגם אהבה אמינה של הגמרא היא נכונה. זאת אומרת, אהבה אמינה זה לא דבר שהוא מטופש לגמרי שאין מה להגיד אותו. אהבה אמינה זה אומר, זה אפשרות הגיונית, נקודתית פה דוחים אותה, אבל יש היגיון גם באהבה אמינה, כמו שאתם מבינים. זה מה שהוא אומר, שגם, אמרתי שאמרו שעל זה נהנשו, לא דבר ריק, כי לא היה נקבע בגמרא. זאת אומרת, לא היו כותבים בגמרא סתם איזה מישהו היה זורק, למה הם נהנשו מסעודתו של המן? בגלל שהם קרצו בזמן התפילה. אז זה לא כותבים בגמרא איזה טמבל שם זרק באמצע בית מדרש, כן? אלא מה שאמרו, זה, מה שקבעו בגמרא, זה דברים שכנראה יש בזה סברה, אלא יש סברה יותר טובה, או יש סברה יותר שלמה. אוקיי, הלאה. ואף שמסתם היה בני שושן גדולי ישראל שבאותו הדור, כמו שהסברתי, כי מסתם הגדולים היו דרים בעיר הבירה, עיר המלוכה. אני באמצע שיעור, זה חשוב. מקום הכל לא כדאי להכריע לזה מכל ישראל, לכף חובה. כן, אז הוא אומר פה תירוץ, כאילו, אבל דוחה אותו. הוא אומר, היית יכול להגיד נגד מה שדחו את דברי אותו תלמיד. הרי דברי אותו תלמיד דחו בזה שאמרו, שאז יאנשו רק בני שושן, נכון? אז הוא אומר, זה אולי היינו יכולים לתרץ את זה בזה שבסדר, גדולי ישראל הם היו בשושן, אז אחרי הראש הולך הזנב. אם כל גדולי ישראל חוטים, אז עם אלה יש בזה סברה להביא צרה על כל ישראל, למרות שהם פיזית לא השתתפו בזה. הוא אומר, היית יכול להגיד ככה, אבל זה לא, כל מקרה זה לא סביר שהשם ירצה להשמיד את כל עם ישראל, אפילו אם הגדולים שיהיו בשושן חטו. רק שכבר היה חטא בכנסת ישראל לעניין תורת העונש, על שלא שבו ספיר, סגי בחטא אלו לא רק ייצוג הכנסת ישראל, שגם חטאם רק משהו כשתנסביר. עכשיו הוא אומר, אז אם ככה, מה הקשר בין שני התירוצים של הגמרא, התירוץ הזה שאומר נהנו מסעודתו של אותה רשע, אותו רשע לבין הסעודה, לבין התירוץ שהשתחוו לצלם? אז זה כמו הרבה פעמים שקדוש ברוך הוא למעשה מעריך פה, אבל מחכה שיחזרו בתשובה. זאת אומרת, מצד החטא של הצלם היה כבר צריך להניש אותם. אלא מה השם חיכה להם שיחזרו בתשובה? אחרי שהוא ראה שאפילו גדולי ישראל, שהם החשובים, לא חוזרים בתשובה ונהנים מסעודתו של אותה רשע, אז הוא אומר, טוב, אז עכשיו אין מה לעשות, נפעיל את על תנאי שיש על עם ישראל, בסדר? זאת אומרת, זה הקשר בין שני התירוצים. למעשה, העונש הוא על ההשתחוות לצלם, אבל עצם זה שהם גם נהנו מסעודה, זה בעצמו ראיה שלא יכולים לחזור פה בתשובה, אז ממילא נעניש אותם עכשיו על המעשה שהיה מזמן. בסדר? הלאה. כן. שגם חטאם רק מה שהיו כישנים, כי מסתם לא אכלו שם דברים אסורים שנאמר, לעשות כרצון לאיש ואיש ואין אונס. וכל שכן, לפי מה שכתוב במדרש רבה, דרך ישבי שמרדכי והמן שמאמינים בסעודה. ומסתם מרדכי הצדיק, המשגיח הזה שלא יקשלו חס וחלילה בני ישראל בשום דבר איסור. בקיצור, הסעודה של אחשוורוש, למעשה, עם כל הכבוד לכלי המשכן, או כלי המקדש, למה לא לאכול שם? יש שם הכשר של בדת שושה, נכון? מרדכי היהודי הוא הרב המשגיח, נכון? אפשר לסמוך על האוכל. וזה מה שאומרים, מדייקים מדרש רבה, לעשות כרצון איש ואיש, אז באמת לא אנסו שם את היהודי. כל אחד אכל היה בשר, גלת כושר, חלק, עם הכשר שכל הבדצים בהשגחת מרדכי היהודי. אני יכול לקבל מחיר כפול. איך אני מוכר היום בשר עם השגחה של מרדכי היהודי? יותר טוב מכל דבר, מה? כולם יקחו את זה, נכון? אז נכון ששתו שם בכלי המקדש, אבל מה לעשות, החשבורה של זה משיגן הרצבני, אחרי זה יחסו, מה, עדיף שלא נשתתף בסעודה ואז יהרגו את כל היהודים? בסדר, אז נשתתף בסעודה, הוא ישתה בכלי בית המקדש. אנחנו נחרוק שיניים, נמשיך לאכול בכיף את כל השניצלים הטעימים שהכינו לנו, נכון? זאת אומרת, מה האסון הגדול? למעשה, בוא נגע, מבחינה הלכתית, היה שם עבירה? לא. אז מה השם מעניש על דבר שהוא לא עבירה? בסדר, כל הכבוד, אדם במידות, יש לו איזה משהו, זה לא עבירה. עכשיו בוא נחזור ונדבר על ההשתחוות לצלם של נבוכדנצר. מה היו צריכים לעשות לדעתכם, בעם ישראל?
להשתחוות.
להשתחוות או לא להשתחוות? לא להשתחוות, למה?
עבודה זרה.
אז מה, אז כל עם ישראל עבדו עבודה זרה? חס וחלילה, מה זה פה?
לא, אבל אם כמו ביוון, שהראש
של אסלאמות נושא. מה
זה,
לא הבנתי? ירג בלעבור. כן. אז מה, מכל עם ישראל רק שלושה אנשים מוכנים לירג בלעבור? מה אתם אומרים?
לא,
זה היה משהו כלל
עולמי.
אז מה?
אז
מותר להשתחוות
לעבודה
זרה כלל עולמי?
לא, זה לא
הבן את הבן. אוף, עכשיו עכשיו, מי זוכר מה כתוב, מה אומרים על זה? למעשה? של מי היה הפסל? של נבוכדנצר. יש בעלי השתחוות לפסל של סטלין?
כן.
לא. לא.
כצלם
של עבודה זרה.
אבל הוא בדומה שיש לך עבודה מלעצמה,
באמת היה צריך להשתחוות. לא, חווה אליו ולא לצלם. רק שנייה, בוא נעשה סדר פה.
אם סטלין
האלוהים סטלין. אבל חול, נבוכדנצר הוא לא אלוהים, הוא נבוכדנצר. טוב, בוא נעשה סדר. מצד הדין לא הייתה שום בעיה להשתחוות. מצד הדין לא הייתה בעיה להשתחוות, כי זה לא עבודה זרה. עבודה זרה זה דבר שעובדים אותו. תקשיבו חברים, מצד הדין תבדקו את זה, איפה זה כתוב. תביא לי פסחים. פסחים נגיד, תביא לי את זה, נעשה פסחים, יראה לכם את זה. פרעה, לא יודע, כתוב שמשה גם כן תכנס יפה לפרעה. תביא רגע פסחים. תראו אותם, תודה. מותר להשתחוות לצלם של נבוכדנצר הרשע.
כי זה לא
עבודה זרה, זה משיגנה שרוצה שתחוו לו, אז אולי זה לא מעודר, אבל אין שום בעיה להשתחוות למשיגנה.
זה המים
נהם שואלים. עכשיו אתה מתחיל לחשוב נכון. עכשיו אתה מתחיל לחשוב נכון, מה עם חננה משל ועזריה?
לא, מה עם חנה ושבעת בניה? היה מקום להגיד שהם יהיו
יכולים... אני לא יודע למה רצו שישתחוו, אני לא מכיר את הסיפור מספיק טוב. למה הם רצו שישתחוו? לפסל אמיתי של עבודה זרה. לא לפסל של מלך יוון. למלך?
כן, אמרו ש...
כבוד למלך יש בעיה?
לא.
למה? יש בעיה שתכבוד למלך. מה זה? עבודה זרה זה פסל שעובדים אותו.
כמו בודה.
כמו יש.
שעובדים אותו. לא הכוונה פסל של בן אדם.
אז יש תחבות לפסל של מרוחד הזה, זה כאילו פיתוי של כבוד?
נכון מאוד, יפה, בוא נשאר פסחים. פסחים, אני חושב שזה נגור, אני מסתכל.
עם ישראל
חי. בוא נסתכל שזה באמת מגימל, כמו ש... זה אין מגימל יוקד גימל, בוא נסתכל, רק שנייה. בוא נמצא את זה קודם. איך זה רצה לך את זה? מה, הייתי חביא לי משהו יותר קטן? הנה, מה? כן, מה ראו חנניה מישאל ועזריה? לפי השם, בואו נחפש את זה בגמרא. מה ראו חנניה מישאל ועזריה? אנחנו נמצא את זה בגמרא. כן. אז אומרת הגמרא, מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמם קדושת השם לכבשן האש? נסו קל וחומר מהתפרדים, מה תפרדים שהם מצווים הקדושת השם? כתיב בה הוא בא ועלו ואתכם חדונך ומשרותיך. מכירים את זה, נכון? שלמדו קידוש השם מצפרדים, כי הצפרדים ב... מצרים כתוב עלו בך ובתנוריך ומשרותיך. הם קופצות לתנור, זאת אומרת בשביל השם אמר לעלות במצרים, אז עולים על מצרים, תנורים, הכל נכנסים, כן? אז הצפרדעים מסרו את עצמם על קידוש השם, אז למדו מזה חנניה מישאל ועזריה, שצריך למסור על קידוש השם, שהוא אומר, כן, אנו מצווים קידוש השם על אחד וכמה וכמה, בסדר? אז מסבירים מה הסברה, שואלת הגמרא, כבר תראו שהשאלה של הגמרא היא כבר מוכיחה את מה שאנחנו אומרים, כי מה השאלה? מה אסור לזבות עבודה זרה? מה השאלה? אומרת הגמרא, מה ראו חנניה מישאל ועזריה ליפול לכבשן האש? אז מה השאלה, כמו שאמרתי, מה זאת אומרת? זה עבודה זרה, נכון? מסביר התוספות. פירש הקורטס, מה דרש, ראו שלא דרשו וחי בהם, ולא שימות בהם? ככה מסביר רש"י. וקשה ועד בפרס יאהבה מסכינה לסנהדרין, דקוי בפרס חייב למסור עצמו. זאת אומרת, הוא חולק על רש"י, הוא מסביר, הוא מפרש רבינו תם, דצלם זה שעשה נבוכדנצר, לא בעבודה זרה, אהבה, אלא אנדרטה, שעשה לכבוד עצמו, ולכך כאמר, מה ראו? וכן מה שהוא הכתיב לאיך להתנח לפלחין וצלם את הדעה אבל לא נזכו. בסדר. בקיצור, אז א' אתם רואים שזה פשט הגמרא, כי הגמרא שואלת למה הם קפצו לאש. אז אומר, כמו שאומרים, זה עבודה זרה, מה אתה שואל? זה ברור שהם קפצו לאש, נכון? מה מסביר? אז רש"י מסביר, לא משנה. והתוספות אומר, הוא חולק על רש"י, הוא אומר שאם זה ככה, אז היה, אם זה באמת היה עבודה זרה, רק הנקודה היא פה, זה לא בפרסיה או משהו כזה, אז אם זה בפרסיה, אז כן מחויב למסור את עצמו. על כל מצווה צריך למסור את הנפש, אם זה בפרסיה, נכון? אז הוא אומר, אז אם ככה, אם זה שיטת רש"י, זה בפרסיה, אז היה צריך למסור את הנפש, אבל פה זה בכלל לא היה עבודה זרה, כי זה אנדרטה, ואנדרטה מותר להשתחוות. בסדר עד כאן? יופי. אז אנחנו רואים שלמעשה כל הגזרה של המן הרשע, עם כל הכבוד, הייתה על כלום. אז זה נכון באמת שכל הכבוד לזה שהשם רוצה מעם ישראל, שגם יהיו מה שנקרא לפנים משורת הדין. מצד הדין לא היה פה שום עבירה, אז מה השם היה ניש?
אבל אם דרך את זה בפרסיה.
הסברתי לך שהתוספות דוחה את זה. זה פשט הגמרא נגד זה והתוספות דוחה את זה. הוא מסביר שזה היה אנדרטה. רש"י נותן לזה תירוץ. הוא אומר, תירוץ של רש"י הוא לא הגיוני. כי אז תגיד זה בפרסיה ואז כן יתחיל למסור את הנפש. הוא אומר, א' היא פשט הגמרא, אתה רואה שזה לא עבודה זרה, וגם התוספות מסבירים בפירוש שזה אנדרטי. אז אם ככה אנחנו רואים שלמעשה לא היה פה שום עבירה. אז למה להביא את החטא של המן הרשע? את הצרה של המן הרשע? אני אומר, על דבר כזה, אני יודע מה, שיהיה איזה עונש קטן. אבל פה הלכו להשמיד את כל עם ישראל, הדבר שבצד הדין אין שום בעיה איתו. שני הסברות שמעלים בגמרא, שניהם אין להם איתם בעיה. גם הצלם זה לא היה עבודה זרה, וגם הסעודה היה כל קשר. אלא, אין פה למעשה שום עבירה, נכון? אלא מה? כל הנקודה זה מה שנקרא קידוש השם. לכן, גם תבינו עכשיו את הגמרא יותר טוב, שאומרת, מה ראו חניה משאל וזרה לקפור לקרב שאת? אלא שהם נסו קל ואחר מצפרדים. זאת אומרת, כל הנקודה שחניה משאל וזרה, אתה לקדש את השם. לא מצד האמת, מצד האמת אין פה איסור, שהבן אדם לא עובר, לא מחלל שבת, זה לא נקרא לקדש את השם, זה נקרא דבר שהוא מצווה עליו, קדש השם הכוונה משהו שהוא מעבר, נכון? אז אמרו חניה משאל וזרה כזה דבר, הגויים הם לא יודעים את כל הדקדוקי עניות של התוספות, הם יודעים שיהודים לא משתחווים לפסלים. עכשיו הגויים כאילו אומרים, היהודים האלה קצת מפחדים, ישר הם עוברים על כל המצוות שלהם, אנחנו נמסור את הנפש של קדושת השם, שיראו שהיהודים לא מוכנים להשתחוות לפסלים, אבל למרות שמצד הדין אין בעיה להשתחוות לפסל, אנחנו נמסור את הנפש ונשתחווה לפסל. אז יוצא מזה שכמו שאמרנו קודם, חניה משאל ועזריה הם למעשה החריג, הם מסרו את הנפש של קדושת השם, אבל לפנים משורת הדין לגמרי, וכל עם ישראל שבאותו הדור הם לא עשו שום עבירה. וכנ"ל זה, אתם רואים שזה בדיוק כמו בסעודה, גם בסעודה מצד הדין אין שום בעיה, הכל כישיר לגמרי, אבל יש פה בעיה של קידוש השם. למה קידוש השם? אותו דבר שהיהודים משתתפים בסעודה שעניינה לבזות את עם ישראל, נכון? בוא נגיד יש סעודת שנת ה-30 לשלטון הנאצי, והיהודים משתתפים לכבוד יום הולדת של היטלר. מצד הדין אין בעיה להשתתף בסעודה לכבוד יום הולדת של היטלר, נכון? אותה, כאשר אוכל כשר. אבל זה, אין בזה כל כך קידוש השם שיהודים משתתפים מסעודה לכבוד יום הולדת של היטלר, נכון? זה אותו עיקרון. יש פה סעודה של כל עניין לבזות היהודים. עכשיו, מצד האמת, אין פה שום איסור לאכול. מצד קידוש השם, מצד מה שזה מבזה את הכבוד של עם ישראל, אז יש עניין לא להשתתף, בסדר? אז יוצא מזה שכל הגזרה של המן הייתה על דבר שהוא לפנים משורת הדין, ועל זה אומרים בגמרא, הם חטאו רק לפנים משורת הדין, ואני אביא להם אסון שהוא רק לפנים משורת הדין. הרי בסוף לא קרה כלום, נכון? זה לא הצרה באמת. כאילו הם הפחידו את הקדוש ברוך הוא, הפחידו אותם חזרה. אתם מבינים? אז מצד הדין הרי אין פה שום בעיה. הם לא הלכו לפנים משורת, הם לא עשו משהו שהוא מעבר למה שצריך. אז הקדוש ברוך הוא לא עשו להם שום דבר בפועל, כמו שהם לא עשו שום דבר רע בפועל, הוא רק הפחיד אותם. הם לא קיצוץ אנשים, אז הוא רק הפחיד אותם. בסדר? אז רק שתבינו שהעונש של הגזרה של המן היא מתאימה בסוף, במה שקרה בסוף היא מתאימה בדיוק למה שעשו בני ישראל. בואו נמשיך קדימה. עכשיו בואו נחזור למרדכי היהודי. בואו נמשיך קצת טיפה קדימה. כפי הנראה מסתם בפני כן מינה גם כן אחד בישראל, מי שרצה להיות כרצון כל איש וידע דרך בני ישראל לא אחלי בעדי. כמו שאמר המן, ואז אחלי, איך אמר המן כן? זאת אומרת, שישראל לא מוכנים לאכול את האוכל שלהם ואיתם, ועל כן, באמת גם אז לא אכלו ממה שאכלו אוגרים, רק מאכלים כשרים. אבל, מכל מקום, הרי חז"ל קראו לקהי גבנה עובדי עבודה זרה בטהרה. והוא דוגמת העבודה זרה, והשתחווה לצלם, הנה זה מה שהסברתי לכם, שהיה גם כן טהרה על פי דין כנל, זה מה שהסברנו, שמצד האמת, זה נקרא עובדי עבודה זרה בטהרה, שמצד הדין אתה יכול להשתחוות לפסל, אבל בפועל זה נקרא עובדי עבודה זרה בטהרה, כי בסוף אתה מבזה את השם, בסדר? אז עכשיו בוא נראה מה קורה עד כאן. עכשיו יוצא שלמעשה מרדכי השתתף בשני החטאים, גם בחטא של ההשתחוות לפסל וגם בחטא של האכילה מסעודת המן, נכון? שכמו שהסברתי זה הכל חטאים שהם לא חטאים מצד עצם הדבר, אלא חטאים מצד הכבוד של עם ישראל, מצד קידוש השם. בסדר עד כאן? יופ. עכשיו שמגיע הגזרה של המן, שמגיע לא הגזרה של המן, שמגיע כל שלב קדימה, אז מרדכי חוזר בתשובה. הוא מתחיל לחשוב שלמעשה הוא עשה דבר לא נכון. כן? שזה לא בסדר שהוא חבל הפסל, זה לא בסדר שהוא אכל מרזה, והוא רוצה לחזור בתשובה. כי הוא מבין שיש פה משהו שכן צריך למסור את הנפש כנראה, אוקיי? עכשיו, מתי מגיע למרדכי היהודי ההזדמנות לחזור בתשובה? פעם ראשונה. שצריך להשתחוות לאמן. האם, עכשיו שאלה הבאה, מותר או אסור להשתחוות לאמן? מצד הדין מותר להשתחוות לאמן.
כן, אבל הוא מסכן את ישראל.
עכשיו זו שאלה חדשה. עכשיו התחלת לדבר לעניין גם כן, אבל בוא נעבוד פה לפי הסדר. אז מרדכי היהודי הוא למעשה חוזר בתשובה במקרה הזה שהוא לא משתחווה לאמן, כי בדיוק יש אותה קושיה בדיוק כמו שאתם עכשיו שאל אוהד. הרי מצד הדין שואלים את זה כל המפרשים, איך הוא לא השתחווה לאמן? למה הוא לא הסכים להשתחוות לאמן? הרי מצד הדין מותר להשתחוות לאמן, נכון? אמנם שהיה לו פה עבודה זרה, היה לו טליון עם עבודה זרה, נכון? אבל אז מותר להשתחוות לאמן או אסור להשתחוות לאמן? מותר להשתחוות לאמן, יש לו הולכים צלב, ומה לעשות? אבל אתה לא משתחווה לצלב, אתה משתחווה לאמן, רק הוא רוצה לעשות צחוק מהיהודים, נכון? כל הנקודה שהוא עושה צחוק מהיהודים, הוא עכשיו הולך עם צלב ורוצה שישתחוו לו. אבל מצד הדין, כמו שאמרנו, מותר להשתחוות לאמן. בסדר? ברור? יופי. אז למעשה, כמו שאתם רואים, מרדכי רואה פה בדיוק את המקרים שהיו עד עכשיו. זה בדיוק מקרה מקביל. גם פה, מצד הדין, הכל בסדר. אבל יש פה עניין של חילול השם, שאיך היהודים עכשיו משתחווים לעבודה זרה, למרות שבאמת הם לא משתחווים לעבודה זרה, נכון? אז אמן, הוא למעשה רוצה לבזות את היהודים באמת, ומרדכי אומר, פה אני לא אכרע ולא אשתחווה. לכן עכשיו, באמת, כמו שאנחנו רואים בהמשך, לכאורה הוא עשה דבר לא טוב, כי הוא בזה סיכן כלל ישראל, נכון? יפה. אז למעשה מרדכי, הוא עכשיו לא אכרע ולא אשתחווה, כדי לתקן את החטא הפרטי שלו, את מה שהוא קודם אשתחווה על הפסל ואכל בסעודה של אותו רשע.
כשיש איזה משהו, למשל, סכנת נפשות בשבת או משהו, אז אומרים שדווקא רב צריך לעשות את זה, ולא איזה גוי או ילד או אישה.
כן, מה אתה רוצה להגיד בזה אבל?
אז כאילו, יכול להיות שעצם זה שזה לא ממש חטא בהשתחוות לצלב של זה או לאמן, אז יכול להיות שדווקא מרדכי ודווקא המנהיגים לא היו צריכים להשתחוות.
לא הבנתי. בצד הדין היה מותר להשתחוות.
כן.
אז למה שלא יתכוון? מה הוא צריך שאמן אחרי זה יתכתוב קריזה והרוג את כולם? מה?
זה תרבו, אבל כאילו מרדכי אחרי זה מסתכל אחורה ואומר וואלה חטאתי, למרות שאולי הוא כן היה צריך להשתחוות בשביל שבני ישראל לא יחששו לא להשתחוות, אני יודע מה.
אז זה בדיוק נקודה. זה בדיוק מה שמפתיע בכל הסיפור פה. אתם רואים שכל הסיפור מדבר על דברים שמצד האמת אפשר היה לעשות, מצד הסברה ישרה, כמו שאמרת, היה צריך לעשות. כן להשתחוות, ובפועל זה כנראה לא בסדר. הגמרא אומרת שעל זה בא כל העונש של המן, נכון? אז סימן שזה לא בסדר. זאת אומרת, הגמרא מבינה שזה לא בסדר, וכנראה הקדוש ברוך הוא חושב שזה לא בסדר. אתה מסכים? אנחנו עוברים מה לא בסדר. הלאה, בוא נמשיך. טוב, אז עכשיו, אחרי שמרדכי היהודי לא משתחווה לאמן, אז מה קורה? אז המן גוזר על כל היהודים להרוג אותם, נכון? יופי. מה למעשה מתברר פה? מתברר פה ש... מה מרדכי היהודי מגלה? מרדכי היהודי מגלה שלמעשה הוא לא עשה דבר טוב בזה שהוא השתחווה לפסל, בזה שהוא לא השתחווה לאמן. אבל מה הוא לא עשה דבר טוב? בזה שהוא כן צריך להשתחוות לאמן? מה הנקודה שבה הוא טועה? הנקודה שבה הוא טועה, בואו נראה עכשיו מה קרה לאותם חנניה משל ועזריה. איפה זה כתוב? זה לא כתוב כאן, אני אגיד לכם את זה בעברית שלי. כן, תקלו בצד שמאל, דפקו את הדף לדף 2 ותקלו שמאל. כן, מה היה גורלם של חנניה משל עזריה, מי יודע? אחרי שהם ניצלו מכבשן האש. לא. איך הם נהנשו? מה קרה להם? בוא נקרא. והחילול השם היה אחר, אתם רואים בצד שמאל, קצת לפני הקווים, בצד שמאל למטה. והחילול השם היה אחר הצלת חנניה מישאל ועזריה, ועל כורח היה להם עונש. כמו שכתוב בפרק חלק, דף צדיק ג', ברוק תבעו. חנניה מישאל ועזריה, השכר שקיבלו מהשם על המעשה האדיר שלהם, זה שהם תבעו ברוק. ברוק, רוק. כן? תבעו ברוק. בסדר? זה השכר שהשם נתן להם על המצווה הגדולה שהם הסכימו לקפוץ לכבשן האש, לכבשן לקדש את שמו הגדול. העונש שלהם היה שהם תבעו ברוק. השכר שלהם היה שהם תבעו ברוק. מה הקשר? מה הקשר? תגידו, מה זה כאן? לפי ש... תבעו ברוק, היה בריכה מלאה רוק והטביעו אותם בפנים. בסדר? הבנתם?
בגלל שכל ישראל מכאן היו...
יפה מאוד. או, לפי שעל ידם נגרם שהיה חילול השם מכל ישראל. אני פשוט לקרוא, אף מי שמסרו נפשם קידוש השם, ומה יהיה להם למה, בדבר עשו זכות גדול. מכל גדול, הקדוש הוא מדגדג חסידים, וכאי כבד, אז צריך לתקן כל כך שלא יהיה חברון לנשא ידו, אפילו משהו צדיק יותר. ועל כן הוכח אליהו לאחרות בן הצרפית. או, מה קורה פה למעשה? באיזה רוק הם תבואו? הם תבואו ברוק שכל הגויים ירקו אחרי זה ליהודים. וכל מה שכולם השתחוו, אז כולם השתחוו. אבל פתאום יש שלושה יהודים שמוכנים עכשיו לא להשתחוות, קופצים לכבשן האש ויוצאים שלמים, אז כל הרואה, אתה יהודי, אתה לא שווה גרוש. הגויים באו עכשיו וירקו, עוד פעם, ירקו בבוז על כל שאר היהודים, נכון? הם אמרו להם, אתם לא רציניים, חנניה מישאל ועזריה, זה אנשים, זה רציניים, זה יהודים, הם מקדשים את השם, נכון? אז יצא שבסוף יגרמו חילול השם עוד יותר גדול. הם רצו לעשות קידוש השם. ומה שהם עכשיו מוכנים לסור את הנפש.
אפשר להגיד שמה שהם עשו, זה יכול לגרום לכך שזה ידבר את היהודים להפסיק להשתחוות.
אבל בפועל, מה שקרה, אולי, אבל בפועל אתה רואה שזה לא מה שקרה. מה שקרה...
זה שמתם שזה לא קרה, יכול להיות שהמחשבה שלהם...
זה ודאי שמתם שזה לא קרה, זה בדיוק החטא של מרדכי. עכשיו עלית על חטא מרדכי. מה? לא, כי המותר השתחוות לפסח.
המילה האמת שלהם בעצם פגעת.
חמוד.
השם מדרך בתלגים כחולסה,
כמו
שאמרנו.
סליחה?
השם
מדרך
בתלגים
כחולסה. כן, אז כנראה שאם... יש עוד כלל שאומר, הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. היה משהו שאולי כן הם יכולים לעשות כדי גם להיות בסדר וגם לא להיענש. בסדר, אתה איתי? תכף נראה מה מודך, צריך לעשות
מה נראה. מה שמקובל, אז הוא לא
עבודה בקה... אתה צריך להבדיל. חילול השם זה סוגיה שהיא יותר סוגיה חברתית או סוגיה של הסתכלות חיצונית מאשר סוגיה הלכתית. לכן כתוב, איך ידע מחילול השם? כגון, אני יודע מה, תמיד חכם שאין מסעו ומתנון נאה בשוק. או שהוא לוקח בהקפה. אבל הוא מחזיר אחרי זה, הוא לא גונב. בעצם זה שהוא עושה משהו שנראה לאחרים בתור דבר מגונה, זה חילול השם. אתה רואה שגדר חילול השם זה לא עבירה כפשוטה, אלא משהו שיוצר איזושהי מציאות שבה יש איזה ביזיון לעם ישראל או לתורה או לתלמידי חכמים, נכון? בדור הזה, בהתחלה היה חילול השם קטן. חילול השם קטן היה שהיהודים משתחווים את זה של נבוכדנצר. אחרי שהם מסרו את הנפש על זה ויצאו מכבשן האש, אז ממילא עכשיו היה כדרוג עוד יותר גדול. שהנה, קודם חשבנו שהיהודים סתם מפחדים, אבל אם אתה רואה שהיהודים אלוהים מציעים אותם, אז למה לא קופצים כולם לאש? כן, אז זה כתרוג עוד יותר גדול שהיהודים עוד פחות אוהבים את השם, והם טבעו ברוק שהגויים ירקו על ישראל בתור ביזיון שהם לא, למה הם בעצמם לא כאלה, למרות שמצד הדין אני אומר ישראל לא חטאו. בסדר? יפה. אז עכשיו בוא נחזור למרדכי היהודי. מרדכי היהודי למעשה, יש פה כמה שלבים. בוא נראה. למעשה יש פה חטא ועוד פעם חטא ואחרי זה תיקון של הכל כמו ש... יש חטא ותיקון וחטא ותיקון. אבל התיקון האחרון לא הגענו. החטא הראשון זה הצלם והסעודה. שבשניהם זה תמיד חטא שלפנים משורת הדין. והחטא הוא בסך הכל חילול של ביזוי עם ישראל. שבסעודה הזאת למעשה מבזים את עם ישראל וכל השתחוות לצלם של נבוכדנצר זה ביזוי עם ישראל. נכון? מצד הדין אין פה בעיה. ואז למעשה זה חטא, כמו שמרדכי, חנניה, מישאל ועזריה הרגישו וקפצו לכבשן האש. ומרדכי אחרי זה חוזר בתשובה ורוצה לתקן את החטא הזה. בזה הוא מעורר חטא חדש. עצם זה שהוא מתקן את החטא הפרטי שלו במה שהוא עכשיו לא משתחווה לאמן הרשע, שהמטרה היא לתקן, לחזור בתשובה על החטא הזה של הצלם והסעודה, בזה הוא יוצר כתרוג חדש על עם ישראל. שעם ישראל כל החיים כן משתחווים לאמן הרשע, נכון? רק הוא לא משתחווה לאמן הרשע. עכשיו, מזה יצא הגזרה על עם ישראל. יוצא מזה שכל הגזרה בסוף באה בגלל מרדכי היהודי. הוא למעשה כתרג על כל כלל ישראל, בעצם זה שהוא צדיק והם לא צדיקים, נכון? יופי. עכשיו, החידוש הוא שמרדכי היהודי, בניגוד לחנניה מישאל ועזריה, הוא מבין, כיוון שמגיעה גזרת המן, אז הוא מבין שכנראה הוא לא בסדר. במה הוא לא בסדר? בזה שהוא לא יודע איך לחזור בתשובה. זה הנקודה שלו. הנקודה היא שהוא לא יודע נכון לחזור בתשובה. הנקודה שבה שמרדכי היהודי פתאום מבין זה שזה לא אחרי שאתה חוזר בתשובה באופן פרטי זה דבר נפלא, אבל זה לא התפקיד שלך בחיים. התפקיד שלך זה לא להיות צדיק פרטי. התפקיד של צדיק אמיתי זה להחזיר את כולם בתשובה, כן? כי זה בדיוק התור שחנניה מישאל ועזריה, הם באמת צדיקים אבל הם פרטיים. אז בדיוק כמו שאתה אמרת, הם קודם צריכים להחזיר את כולם בתשובה, ועד שעם ישראל יחזור בתשובה יכול להיות חלק ממנו. הרבה פעמים אנשים מעוררים כתרוג על האחרים, או מעוררים כתרוג על עצמם, ממה שהם עושים לפנים משורת הדין, תהיו בצבא, אל תהיו כאלה. יש הרבה בצבא שעושים את הדבר הרע הזה. אני אתן לכם דוגמה, נגיד, הצבא נותן לך זמן להתפלל חצי שעה, כמובן קמים בשבע, יש לך זמן עד שבע וחצי להתפלל, בסדר? יש לנו צדיקים גדולים, שהם מחליטים שהם לא רוצים לפגוע באימונים, כן? אז הם קמים בחמש כבר להתפלל, כן? ואז הם קוראים להתאמן עם כולם או משהו כזה. עכשיו, מה הם עושים בזה? הם מבזים את כל האחרים. אז אחרי זה כל מיני טיפ שאומרים, רגע, אם הוא יכול, זה רציני, הוא קם בחמש עכשיו בשביל להתפלל, אתם בטלנים יושנים עד שבע כמו כולם ורק אז הולכים להתפלל, כן? עכשיו הם המסכנים האלה שהולכים להתפלל בזמן, לא עשו שום דבר רע, בסדר, הם רוצים לישון כמו כל החיילים, נכון? הם לא עשו דבר רע. עכשיו הצדיק הזה שהוא לכאורה עכשיו הוא יותר טוב, באמת הוא יותר רע, הוא מחלל את השם ממש. הוא גורם עכשיו לבזות את כל האנשים הנורמליים, כן? בסדר גמור, לא עשו שום עבירה, נכון?
מה הפתרון שהוא יעשה?
שקרו כולם. אל תיעדר במצוות במקום שזה לא חיוב. המסילת ישרים כותב את זה בפירוש במידת החסידות. הוא אומר שהנקודה בחסידות זה להסתכל תמיד על התולדה של הדבר ולא על איך שהוא נראה בהתחלה. הוא מביא בדיוק את הדוגמה הזאת. הוא מביא בדיוק את הדוגמה הזאת, לא של הצבא כי זה לא היה בזמנו. הוא מביא בדיוק את הדוגמה שאדם לפעמים שהוא רוצה להיעדר במצוות, אז הוא גורם בזה או שצוחקים עליו או שצוחקים על אחרים, אז שלא יעדר במצוות.
כן, אבל מבחינתו זה לא יגור מצווה, זה בסיסי.
סליחה, מה זה בסיסי? אסור להתפלל בשבע?
זה כמו הרב אלי שלוקח לו שעה להתפלל.
כן, אבל פה לא מדובר על דבר כזה. מדובר על בן אדם, הדוגמה זה שבן אדם מוכן להתפלל על חשבון שעות השינה שלו. מה שכל הדתיים מתפללים לא על חשבון שעות השינה שלו. נכון? תגיד, הוא צדיק, הוא מוכן לבזבז חצי שעה שינה בשביל להתפלל, נכון? בסוף הוא רשע. והוא מקטרג על כל האחרים שלא רוצים לבזבז חצי שעה שינה. הם רוצים לישון כמו כל הרוצים, מה שטובה נותן להם רוצים לקבל. הם לא עשו של דבר רע אחרים, נכון? אבל בזה החיילים האחרים מסתכלים עליהם בעין עקומה, אומרים אלה בטלנים. הנה זה דתי אמיתי, הוא קם, הוא מוכן לבזבז שעות שינה על תפילה, נכון? עכשיו מה הוא עשה בזה? הוא רק קלקל, נכון? בצבא זה מאוד ניכר הדבר הזה, יש כל מיני אנשים שכל מיני מרגים מוזרים שאני לא יודע איפה משמעו עליהם. והם אחרי זה, מה שקרה, הם משגעים את כולם עם הדברים האלה, אחרי זה הם מקטרגים על כל הצדיק, על כל הדתיים האחרים, אבל הם סתם עושים בלגן שם, כולם שונאים את הדתיים. אז לכן צריך לזכור, זה מה שבספרת שירים כותב בפירוש, הידור מצווה, או הנהגות, או חומרות, זה רק במקום שזה לא מקלקל את המציאות הנורמלית. זאת אומרת, יש מידת הדין, מידת הדין זה מידת הדין, מה שכתוב בשולחן ערוך אתה עושה. כן? אף אחד לא אוכל חזיר בשביל לא לחלל את השם. אז מה שכתוב בתורה צריך לעשות, אבל יש כמובן הידורי מצווה. כן, זה לא צריך לעשות, לא משנה, אני רוצה להגיד לכם פה, להתחיל עכשיו להביא דוגמאות מטורפות ממקום שקראתי, אבל לפעמים בבעים הדתיים מחללים את השם בצבא הרבה יותר מאשר, כאילו הדתיים הרציניים מחללים את השם הרבה יותר מאשר אנשים סתם נורמליים, מרוב הצדיקות שלהם, שהם בזה מרורים בסוף, גם או שלא מבינים את התורה בכלל, או שהם מרורים כתרוג על הדתיים הרגילים, מה זה עניין?
הדתיים שמתחל עושים גם את המינימום.
זה משהו אחר.
תעשה את המינימום.
לא, זה לא אותו דבר. אז אני אומר אותו, א' צריך להבדיל בין מצווה, בין חיוב לבין הידור. זה לא אותו דבר.
אתה רוצה אבל לדבר.
לא.
אז פה אתה אומר לי, לא אכפת לי מהחילול השם,
העיקר
שאתה עשית את המצווה.
לא, זה לא
כבר החילול השם. לא,
זה אני אומר, תגיד, אז איפה הגבול? אם כולם שם הולכים לחזיר ביחד, גם אתה תאכל. לשיטתך כן.
לשיטתך כן.
אני אומר. המצוות כיפשו אותם דוחות חילול השם מוזר. תהיתי? אבל הידור מצווה לא, או הנהגות מוזרות שלך לא. זה בדיוק החילוק. מה שאתה מצווה מהתורה, ודאי אתה צריך לעשות. לא מהתורה, מדרבנן. מה שאתה, משהו חיוב בשולחן ערוך, אתה עושה, וזהו, אתה יכול להסביר, אתה יכול להתנצל, אבל אתה צריך לעשות, מבין? אבל משהו סתם הידור. יש לך מנהג להגיד שמונה פרקים פעילים כל יום. בסדר, אז מה? אל תגיד שמונה פרקים פעילים.
בוא, אבל אף על פי שגם שאתה עושה את המינימום,
כן, בגלל שמה זה המינימום? אז מה לא תאכל חזיר? זאת אומרת, תאכל חזיר, מה, תשתה ביום כיפור? מה זה המינימום? זה כבר אתה עושה כאן. העיקרון הוא, אתה צריך לה... אז זה לא, החוץ לזה, תראה, במציאות אף פעם כמעט אין חילול השם. במציאות אין אף פעם כמעט, אף פעם חילול השם מזה שאתה עושה את המצוות כיפשו אותן. זאת אומרת, אתה מתפלל ואוכל כשר, על זה אף פעם אין חילול השם. אבל כשאתה רוצה עכשיו להחמיר, ואני לא יודע, אתה רוצה רק בדת חב"ד, אז מתחיל להתחיל לשם, אתה מבין?
אבל למה זה בקשר למה שאנחנו
רואים, אנחנו עושים עכשיו כל החברים חיילים, ובאים לבעל נכון שעות, ואחד
כמו שאומר לך,
שעה, שעה שעות. לא הבנתי.
אבל
זה מנהגים. לא שמעתי.
עכשיו
יש קבוצת של חבר'ה,
דתיים.
לא, זה יודעים, אומרים
כאן
שומר שעה. לא, זה לא נכון. אתה לא נכון, יודעים שיש מנהגים, זה לא נכון. זה לא נכון. כל יום אתה צריך לפרסם שאתה שובר 6 שעות, תשתוק, אתה כזה צדיק.
לא,
הוא רואה שיש עכשיו שמסתכל לך בצלחת, אתה חושב שאתה רוצה לאכול דג מלוח, הוא צריך לדעת שאתה דווקא עכשיו אתה לא אוכל חלבי בגלל שאסור לך, אתה חייב לאכול גבינה, תשתוק, תאכל דג. נכון? אתה לא צריך לפרסם, אני עכשיו לא אוכל גבינה כי אני שובר 6 שעות, כן, תשתוק, מישהו אמר לך לדבר, אם לא תדבר, אף אחד לא ידע כלום, נכון? זה קיצור, זה לא בעיה לא לחלל את השם.
עם ישראל נענש בגלל שהם השתחוו לצלם?
כן.
נכון?
כן.
זאת אומרת, בגלל שהיה קיטרוג, בגלל
חניה מישל בזריה.
אז מה משנה הקיטרוג של מרדכי?
מה זה?
אז מה משנה הקיטרוג של
מרדכי? זאת אומרת, זה קיטרוג חדש. עכשיו שהוא לא משתחווה לאמן, וכולם כן משתחווים לאמן. זה עוד פעם מעשה שלישי כבר.
להצטרף כאילו, ואז באה
המצב. זה כבר דבר שלישי, כי הוא לא מוכן לחלל את השם, והם קודם מוכנים. בואו נמשיך, חברים. לא שהתעייפתם. בואו נמשיך. מה?
נשמע כאילו, זה שחיים שלנו לא השתחוו לזה, זה יצר ביזיון לעם ישראל.
נכון.
אבל נשמע כאילו, אם כן היו משתחווים, אז זה היה יוצא לכולם
ביזיון
מול השם, כי לפני שעות הדין זה לא, אבל...
אני אומר, אז השם היה... אתה רואה שבפועל הם נענשו, וגם אתה רואה, אז השם היה מחזיר את המשרד בתשובה, כמו שהוא עשה אחרי זה, אבל הם עצמם לא היו נענשים, הם לא עשו כלום בזה. יאללה, בוא נמשיך,
חברים. זה דבר עם יונה הנביא, שיונה הנביא לא רוצה לצאת לתרשיש, כי הוא לא רוצה שהם יחזרו בתשובה, כי אז יראה שהמשרד לא חזרו בתשובה. זה גם סוג של...
אולי יונה היה בסדר.
זה שמנסה להגן על עם ישראל?
כן.
הנביא הוא...
דווקא היה בסדר. טוב, לענייננו. חבר'ה, בוא נמשיך. מה? זה ישראל קדושים, זה שם הספר, שרב צדוק נמצא פה, רב צדוק נמצא פה, רב צדוק נמצא פה, חבר'ה בוא נמשיך, חבר'ה רב צדוק הכהן מלובלין, בוא נמשיך, חברים בוא נמשיך, טוב, אז אנחנו רואים למעשה, בוא נמשיך לקרוא, לא שמעתי,
דיברנו
תפרו ברוק. רוק, רוק, בריכה מלאה רוק. נשמע טוב, נחמד, לא? טוב, הלאה. טוב. חבר'ה, בואו נמשיך. ישראל קדושים, זה שם הספר. זה ספר אחר של רב צדוק, אבל זה כתוב בפרק חלק, כמו שאתה רואה. דף צד ג', בסנהדרין דף צד ג'. רואה, כתוב באמצע את המקור. פרק חלק זה מסכת סנהדרין. דף צד ג', עמוד א', אתה יכול להסתכל שם. חברים, בואו נמשיך. בואו נמשיך. וכמו שעשה מרדכי בהשתחווה לאמן, רואים? סיכן נפשו משום שמץ עבודה זרה שחקוק ליבו. חבר'ה, די, שקט. אף דגזירת ההשתחווה היה רק לא לעצמו לכבודו. כן? והנה אצלו היה זה תיקון על מה שגם הוא חטא בסעודה הנזכרת. חבר'ה, אתם, מה קורה שם? שגם הוא היה אחד מהם, וכן בהשתחווה על הצלם, מסתם היה גם הוא כשכבר הוגלה בגלות יחניה, והיה איש רשום ונודע מאשר כסף גדולה. והרמב"ן כתב שכל השנה שגולה היה מהם חוץ מחניה מישאל ועזריה. שלי לי לא יש הכרעה בדף הזה, אולי בחבור כמו שאמרתי. אבל כל פנים בסעודה הרי לפי דברי רז"ל היה אמונה. זאת אומרת, הוא אומר שלא יכול להיות שמרדכי לא ישתתף באחד מהחטאים לפחות. אז ממילא זה חזרה בתשובה שלו. ותלמיד חכם שחטא אל תערער דוודאי עשה תשובה. ומסתם היום כולם ודאי אחר כך נתחרטו. אלא של תשובה צריך שיזדמן לידו הדבר וינצל. ונזדמן למרדכי בזה, הפכתי את הדף. עניין דאמן. והרגיש שהשם יתברך זימן זה ודאי לפניו לתקן את הסעודה, ועל כן מסר נפשו בזה והואיל לתקן את עצמו בזה. ועל כל כך היו הוא המתוקן לגאולה זו. אבל מכל מקום, כמו שהסברתי, קלקל קצת לאחרים בזה. ומאותו מעשה באה הגזרה, כי דבר זה גרם הקיטרוג על כל ישראל. והוא הדרך שאמרה הצרפתית לאליהו, כן, למה באת להזכיר את אבוני? כי שאחד צדיק גורם קיטרוג על האחרים שאימו שאינו כן. וזה טעם שאמרו בחלק, כן, מה שאמרתי קודם, דחניה משל עזר, מתו אחר כך באבון ולא חד שיתקוד שבריחו, דוד דינה ולא דינה. כן? אז למעשה, הקדוש ברוך הוא לא מעניש סתם, סימן שהם חטאו. בסדר, עד כאן מה שהסברתי. עכשיו בוא נראה איך, אם ככה מרדכי היהודי מתקן את זה, ואיך אנחנו מבינים מזה, איך, מה זה נקרא להחזיר בתשובה אמיתית, ומה זה נקרא להיות מי שמסוגר בדל על המותיו ואומר, אני את נפשי הצלתי וכלל ישראל אין לי חלק בהם. בסדר? אז זה על שם פרק חלק, מזה אתם תלמדו איך מחזירים באמת המסלול בתשובה, בדיוק כמו שאתם אומרים לעשות, ולא להסתגר ברבה מותיכם, ולהגיד, כל אחד עכשיו צריך להיות אחראי רק על עצמו, והעיקר שהחינוך של הילדים שלנו יהיה בסדר, כמו שהרבה יהודים אחרים אומרים.
אפשר לעשות מבין הגבלה של השואה, אנשים נחזרו כיוון שהם קוראים
שם אחרת, וזה שם לא יכולים לדעת אותו? לא, נראה לי. לא נראה לי פשוט.
הרב, אז למה חננה ומישאל ועזריה לא נענשו כבר בכבשן, למה לדחות העונשיים
לאחר? בגלל שבצד האמת הם עשו מצווה.
כי
זה הכל עובד לפי הסדר. שהם עשו מצווה, השם הציל אותם. אחרי זה, על מה שהם חיללו את השם, בזה שהם קטרוגו לכם, אז הוא הניש אותם גם. הכלל בכלל בהלכות הקדוש ברוך הוא בנושא הזה, זה שכל מעשה נידון לגופו. אין קיזוז של עבירות. אתה יודע מה הכוונה קיזוז? אם היום תיתן צדקה ואחרי זה תגנוב, השם לא יקזז לך את זה אחד מהשני, אלא על הצדקה תקבל שכר ועל הגניבה תקבל עונש. כל דבר תמיד עובד, עשו מצווה, קיבלו שכר, חוץ זה עשו עבירה מאינשהו, אתה מבין? טוב, הלאה. עכשיו אנחנו נקרא למטה איך היה מעשה שבא אמן עם הסוס. באותה שעה נכנס אמן לבית גנזי המלך שהוא כפוף קומה, אני קורא עכשיו בעמוד 2 למטה מספר ההגדה. אבל וחפוי ראש, אסלם מכותפות, עיניו חשוכו, פי מעוקב וליבו מטומטם ורקשיו ונוקשות ולזו, ונתן משם לבוש המלך חוק למלכות, ויצא משם מבוהל. ונכנס לראות המלך נתן שהסוס עומד בראש האובות של בורי בן זהב אחר ברס הסוס, והלך אצל מרדכי. כיוון שראה מרדכי שהאמן בא והסוס בידו, הרי מרדכי לא יודע מה קורה, נכון? הוא עושה הכל עכשיו בית המדרש, ללמד תורה, פתאום בא אמן עם סוס, מה בא גוי עם סוס, איך ידרוס אותי. אמר כי מדומה אני שאין רשע זה בא אלא לרמסני בסוסו. היו תלמידיו יושבים ושונים לפניו, אמר להם עמדו וברכו לכם שלא תיקבעו בכחלתי. כן, אז הוא אמר, אמן הולך להרוג פה את כולם, תברחו, לפחות שיהרגו רק אותי. עד כאן ברור? כן. אמרו לו, לא ניפרד ממך בין לחיים בין למוות, אנו עמך. מיד לטף את הליב ועמד לתפילה. טוב, מצד הדין, מה התלמידים היו צריכים לעשות? לברוח. מה זה יעזור למישהו שהם יהרגו עם אמן? הרי סתם זה מכוח נפש דוחה הכל, נכון? לכאורה. מיותר, מה זה יהיה משנה אם יהרגו עם אמן? לא יקרה שום דבר, אם הם מרדכי, הם לא ירוויחו לעצמם שום דבר, לא ירוויחו למרדכי שום דבר. מה הסיפור, נכון? אז הוא אומר להם תברחו, נכון? הם אומרים לו, אנחנו שירים איתך, למה הוא לא אומר להם תברחו? הרי הוא יודע את ההלכה, וזה גם הגיוני, מה? כולם סכנים צריכים למות בגלל שהאמן עכשיו חטף עליו כלי? כי זה הנקודה. מה אמן מלמד אותם? מה מרדכי מלמד אותם? זה הנקודה. עכשיו תבינו את הנקודה, איך מרדכי חוזר בתשובה באמת מחטא מרדכי. א', כמו שאתם מבינים שחטא מרדכי זה הסיבה לכל גזירת המן. שיש פה חטא כפול, כמו שאמרנו. אחד, חטא של כלל ישראל שהשתחוו לצלם ואכלו בסעודה. ואחרי זה החטא של מה שהוא חוזר בתשובה, אבל חושב רק על עצמו. שהוא חוזר בתשובה פרטית. ובזה הוא מקלקל לכל הכלל, נכון? כי אדם שחוזר בתשובה, כמו שאמר גם רבי משה בן עזריה, אז בזה הוא מקטרי על כלל ישראל. עכשיו, כיוון שמרדכי יבין שכל הגזרה הייתה מצד הקיצורי על כלל ישראל, אז בזה הוא חוזר בתשובה אמיתית, ומבין שהתיקון האמיתי, החזרה בתשובה האמיתית זה לא לתקן את עצמך, קודם תקן את כל הכלל, מתוך זה תתקן את המציאות, ומתוך זה תחזור בתשובה. זאת אומרת, החזרה בתשובה שלך צריכה להיות כללית ולא פרטית אפילו, וזה החידוש פה, אם אתה מפסיד בזה קצת בחזרה בתשובה הפרטית שלך. כי בוא ניקח לך במקרה שחניה משל ועזריה, אז הם צריכים אולי כן להשתחוות ולמד את האנשים, אולי ביחד לא להשתחוות, אולי גם על עצמך, נכון? זאת אומרת, זה שאתה דואג לעצמך, זה כל הכבוד לך, אבל זה לא מה שהשם תמיד רוצה. השם קודם רוצה שאתה תטפל במציאות הכללית ואחרי זה במציאות הפרטית. בוא נמשיך לקרוא. בינתיים בא המן וישב בין התלמידים ואמר להם, במה אתם עסוקים? אמרו לו, מצוות העומר שהיו ישראל מקריבים בזמן שבית המקדש היה קיים. אמר להם, ומה הוא אומר, זה של כסף או של זהב? אמרו לו, של שעורים. וכמה היה שווה? הרבה הרבה. 10 מעות. אמר להם, 10 מעות שלי, שלכם ניצחו 10,000 כיכר שלי. כן. כמובן, כמו כל אגדות הש"ס, אז זה לא סתם, כל הסיפור פה הוא לא מקרי. כל הסיפור בדיוק בא להסביר לך מה הנקודה שמתקן מרדכי בעם ישראל כדי להחזיר אותם בתשובה על העבירה הזאת, שהם חטאו בצלם ובסעודה, נכון? כי אתם מבינים שאם זה מה שמרדכי מלמד, כנראה זה הנקודה. הדבר ראשון ראינו שהוא לימד מה זה נקרא מסירות נפש כללית. כי כל החטא שלהם היה, גם בהשתחווה וגם בסעודה, שהעבודה בשם שלה היא פרטית, מי שזוכר את השיעור. של תורה שבכתב ותורה שבעל פה עם הקוטים, אז הוא יודע בדיוק מה אנחנו מדברים, נכון? שיש שני צדדים בעבודת השם, עבודת השם פרטית וכללית, והם עבדו טוב את השם באופן פרטי, כי מה שמונה, היה שם הכשר של המדעת, אין שום סיבה לא לאכול. מה יחסה להם? מה יחסה להם הצד הכללי שבתכלית הכללית של כבוד ישראל, נכון? מה שאנחנו אומרים זה כבוד האומה, כבוד עם ישראל, במובן הפשוט של המילה. שכבוד של עם ישראל זה בעצמו דבר חשוב, יותר חשוב מעבודת השם הפרטית הקטנה שלך, נכון? אז זה בדיוק מה שהוא מלמד אותם. אז דבר ראשון ראינו שיש פה מסירות נפש של התלמידים עליו, מצד האמת, מצד עבודת השם הפרטית אין שום סיבה לא לברוח. מצד מה שנקרא כולנו ביחד, ואנחנו עם אחד, ואנחנו נלחמים ביחד, אז הם לא בורחים. זה דבר ראשון. דבר שני, מה הוא מלמד אותם? למד אותם לכות העומר. מה זה העומר? העומר זה מה שמביאים למחרת הפסח, וזה מאכל בהמה. נכון? מי שצט, אנחנו מקדימים את המאוחר, כי עוד לא הגענו לא לפסח ולא לשבועות, אבל מי עוד זוכר מה מביאים בשבועות? לא, שתי הלכת, נכון, בפסח, מביאים ביקורים, אבל זה לא הנקודה. זה נקודה, אבל לא שייכת לפה. בפסח מקריבים, במצוות העומר מקריבים מאכל בהמה שזה מסורה, ובשבועות מקריבים שתי הלחם שזה מחיטה, וכידוע, עץ הדעת חיטה היה, כמו שכתוב, ואין התינוק תואם, אומר אבא אמא עד שלא תואם טעם דגן, ככה כתוב. זאת אומרת, חיטה זה מצד השכל, זה מאכל אדם. אז למעשה התקופה שבין פסח לבין שבועות זה למעשה מעבר ממה שנקרא זרע בהמה לזרע אדם. מכירים את המושגים זרע בהמה וזרע אדם? למדתם את זה אולי בשיעורי אמונה בכל מיני מאמר הדורים וכו'. אתם יודעים שכתוב שהשם מביא את עם ישראל לארץ, אז בנבואת יחזקאל כתוב שם זרע אדם וזרע בהמה. מה הכוונה זרע אדם וזרע בהמה? אז כמובן ברוחנית הכוונה, אדם זה הצד השכלי, רוחני, המחשבתי, ובמה זה הצד החיים, הצד הפועל, הצד המעשי, הצד הרשמי, נכון? אז היציאת מצרים מתחילה במאכל, במצוות העומר שזה מאכל סעורים, שזה סעורים, זה מאכל בהמה.
מה, זה קורבן חדש?
לא, חדש זה משהו אחר. מביאים את זה מהחדש, אבל זה נקרא מצוות העומר.
זה החדש.
אחרי זה מותר, נכון. אחרי זה מותר להתחיל לאכול חדש.
זה
נקרא מאכל בהמה בכל מקום. סעורים זה מאכל בהמה. דבר ידוע שצורים מאכל בהמה, אפילו אם אנשים אכלו את זה, זה נקרא מאכל בהמה, וחיטה היא קרה לאדם, כן? אז עכשיו, מה הנקודה בקורבן העומר לעומת קורבן שתי הלחם? יש פה מעבר מזרע בהמה לזרע אדם, שזה מקביל בדיוק לגאולה. בגאולה יש שני משיחים, כמו שכל אחד יודע, יש משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, נכון? משיח בן יוסף הוא מקביל לזרע בהמה, זאת אומרת, זה המציאות היותר חיצונית של חברה, כל מה שאנחנו אומרים, קידוש החומר כל הזמן, כן? שמה שבונים את הארץ, זה נקרא זרע בהמה. והמטרה היא לא להישאר בזרע בהמה כמו שזה חילונים, אלא להגיע לזרע, לזרע אדם, זאת אומרת להגיע למאכל אדם, שזה שני הלחם, זה בשבוע, זה קבלת התורה. כל תהליך הגאולה הוא מתחיל מקורבן צהורים, שזה מאכל בהמה, שזה זרע בהמה, כלומר המציאות החיצונית, ועניינו בסוף להגיע למציאות הפנימית. מה הנקודה שהייתה חסרה ליהודים בזמן מרדכי היהודי? בדיוק הנקודה של זרע בהמה, זה מה שהוא מלמד אותה. מה אומר לו מרדכי, מה אומר לו המן הרשע? העומר שלכם, כלומר הצד של אחדות ישראל במובן המעשי של המילה, של הכבוד הלאומי של עם ישראל, של הצד שאנחנו ביחד במובן המעשי של המילה, זה מה שאנחנו עושים. אז מה למדנו מזה? למדנו מזה א', להבין את כל סיפור המגילה. כל סיפור המגילה בא לתקן את החטא של עבודת השם הכללית, לא עבודת השם הפרטית. אנחנו רואים את זה מזה שכל הסיבה שזה קורה, זה כל סיבות מוזרות. כי בצד אמת לא היה פה שום חטא, לא עבודה זרה, לא שום דבר. אז מה השם מעביר כזאת עבירה, מעביר כזאת צרה גדולה, הדבר של מעשה לא עשו כלום. תשובה, הוא לא הביא צרה גדולה. לא קרה כלום. כמו שפה לא קרה כלום, גם פה לא קרה כלום. כמו שפה כל העניין היה לבנות, כל החטא היה בתודעה הציבורית, בתודעה הלאומית, בתודעה הכללית. אז גם התיקון של זה, זה בניית התודעה הכללית. וזה מה שמרדכי מבין, ולכן הוא מלמד את עם ישראל שם, את הלכות העומר. ומתוך זה הם מבינים מה זה אחדות פנימית, במובן הפשוט של המילה, לא במובן הפילוסופי. במובן הזה שכולנו ביחד, כמו שאמרו, אנחנו עכשיו ביחד, אנחנו כלל אחד. וזה מה שמנצח את המן, ומזה למדנו שכל המגילה היא למעשה סביב חזרה בתשובה של מרדכי היהודי, שהוא למעשה מרכז המגילה, והוא מחזיר בתשובה את עם ישראל, וזה כל הנקודה במגילה. למדנו מזה גם לענייננו, לדורנו, שכי בדיוק כמו מרדכי היהודי, זה שבן אדם מתקן את עצמו באופן פרטי, זה בשלב ראשון, בשלב חשוב, אבל זה לא הנקודה. אתה לא חושב רק לעצמך, כל התפקיד שלך בעולם מתקן את כלל ישראל. כמובן שיש לנו בזה מחלוקת גדולה עם החרדים, זה בדיוק השיטה שלהם. הם אומרים, אני אקר את נפשי הצלתי, והילדים שלי עכשיו הם בסדר, הולכים לתלמוד תורה, הבנות שלי צנועות, שלום, לא אכפת לי מכלום. ואנחנו, עוד פעם, זה דבר שמפסידים ממנו במידה מסוימת, כי אנחנו מוכנים במידה מסוימת לרדת ברמה. אבל אנחנו מבינים שלא אחרו את הקלוס, זאת אומרת, אני אחראי שגם החבר'ה שם בחיפה גם יחזרו בתשובה, כי הם חלק ממני, אני לא יכול להיות צדיק בעצמי ולעזוב את כולם. זה נקודה שלומדים פה מחטא מרדכי, זה ברור העיקרון. אני באמצע שיעור גילי. העומר זה מאכל בהמה, עד כאן הבנת? יש זרע אדם וזרע בהמה בתהליך הגאולה. העומר זה מאכל בהמה? שעורים זה מאכל בהמה. שעורים זה מאכל בהמה. העומר הוא מהשעורה. ושני הלחם הם מחיטה. זה מאכל בהמה וזה מאכל אדם. שני הלחם זה בשבועות, שזה מתן תורה. בפסח, כמו שאנחנו נלמד באריכות בעזרת השם פעם, זה הבניין המעשי של עם ישראל, נכון? בפסח עם ישראל נולד ובשבועות הוא מקבל את התורה. זה הצד המעשי וזה הצד המחשבתי. ברור העיקרון. אז למדנו מזה שכל הנקודה של כל יהודי זה לתקן בכלל, וזה למדנו את חטא מרדכי. היה נעים, היה נחמד, היה להשתור בחוץ.